יש תיקל מעניין באיגר דה קאלה, כותב אבני איסוסחו בפרשס בהר, לבאר את האבוידה של שמיטה, של שנת השמיטה, אבל בכל השש שנים. זאת אומרת, כל השבע שנים, שש שנים שעובדים בהם ושנת השמיטה, בכולם יש את הכוח של שמיטה ואת הקדושה של שמיטה. איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? והאיגר דה קאלה, אבני איסוסחו, מחבר את זה גם ל... עניין של ל"ג בעומר, מאיזשהו כיוון, והעניין של הפאות שהם קשורים לעניין של ל"ג בעומר כידוע. דבר ראשון, אנחנו לומדים עכשיו איגר דה קאלה. איגר דה קאלה ידוע שהבלזרוב, רבי סחרדוב בלזר, הרבי הקודם, אמר פעם שיש עניין גדול בללמוד איגר דה קאלה יותר מבני איסוסחור. לכאורה איגר דה קאלה זה הדרשות שהוא אמר, ובני איסוסחור זה החידושים של כן, רב צבי אלימלך מדינוב. של אבני סוסחו. אבל אמר בכל זאת, יש... בני סוסחו הוא כתב לעצמו את החידושים שלו. באיגר דה קאלה זה דברים שנאמרו לציבור. דברים שנאמרו לציבור, אמר הבלזרוב, יש בהם כוח מיוחד, כוח השפעה מיוחד, שהם כמו שאז נאמרו מפי הצדיק והיה בהם כוח להיכנס ללבבות, כך גם עד היום יש להם עדיין את הכוח להיכנס ללבבות, להיקלט בהם, ולהשפיע לטובה בעזרת השם. טוב, בוא נראה בעזרת השם מה שהוא אומר כאן. מתחיל עם רשימה של שאלות, אני לא כל כך רוצה להרחיב בהן, כי זה מאוד דקדוקים בפסוקים, כי תבואו ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים ושש שנים, ואספתה את תבואתה בשנה השביעית. הוא שואל, זה מתחיל עם לשון רבים, ואז עם לשון יחיד, ואז ושוב שורת שבוס לשם, אז לכאורה מיותר, כי עוד לא אמרת את הפרטים של השביתה. רק אחר כך מגיע מה לעשות ומה לא לעשות, וגם למה בכלל התורה נכנסת לפרט את שש שנים תזרע וזה דברי רשות, זה לא המצווה. קיצור, חמש שאלות יש פה, ואז הוא מביא את הפסוקים בפרשת משפטים, ששם גם נאמר, והשביעית, ושש שנים תזרע שדך, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמלך על זיתך, וגם על זה יש לו עוד חמש שאלות, בסדר? על כל העניין, אני לא מעריך את עשר שאלות האלה, כי זה מאוד דקדוקים, אבל כמה וכמה שאלות על, מתוך הלשון של הפסוקים, ואז מגיע עם היסוד. בוא נראה את היסוד שהוא אומר, ונראה. דהנה, רוב הפוסקים פסקו מצוות צריכות כוונה, אפילו בדיעבד אינו יוצא בלא כוונה. בסדר, לא ניכנס כרגע לדיון ההלכתי, אבל כך דעת רוב הפוסקים, היום בשולחן אורך בסימן סמך, ואפילו הסוברים אינן צריכות כוונה, אבל אומר בכל מקרה מודו דלכתחילה בו הכוונה. זה ודאי שצורת קיום מצווה לכתחילה זה עם כוונה, גם אם לא ניכנס כרגע למחלוקת בפוסקים האם מצוות צריכות כוונה או לא, ומה הדין בסתום, מהחילו של החיות אדום וכולי. בלי להיכנס לזה, לכתחילה ודאי צריך כוונה. והנה, לא רק מצוות עשה צריך כוונה, אלא גם מצוות לא תעשה. גם במצוות השם אשר לא תעשה, נא, כתב מרן האריזל, זה צריכות כוונה. אז הוא אומר, האריזל כותב, כמו שמגדיר את זה בני סוסחור כאן באיגר דה קאלה, אומר, וכתב בכתביו הקדושים, כתב האריזל, שכשהיה מסתפר שערות ראשו, והניח הפאות והזקן, היה מכוון בגילוחו שאינו מגלח יותר גם את הזקן והפאות כדי לקיים מצוות בוראו, כי בזולת זה לא יקרה מצווה כיוון שהוא רק שב ואל תעשה. מה שהוא מצטט פה זה מטעמי המצוות פרשת קדושים, שם כתוב הזרת פאת הראש בכל פעם שעושה מצווה, אומר אינו מספיק לו במה שעושה אותה, אלא שיכוון בעשייתה לקיים מצוות בוראו שציווה הוא בכך. כך כותב שם האריזל. זאת אומרת, כל מצווה צריך לכוון שעושים את רצון השם. טוב. בלי להיכנס כעת לנושא ההלכתי, לכתחילה ודאי צריך לכוון. אז הוא מביא שם האריזל ונדבר במצוות הפאה. כשהוא מסתפר, זאת אומרת, בזמן שהוא לא מסתפר, אז אין בכלל נושא הפאות והזקן לגלח או לקצץ אותם, כן? ולכן זה לא, אין בזה קיום מצווה. אבל כאשר האדם מסתפר, יכוון שאינו מניח לשחט לו פאת הראש. הוא לא נותן לספר, הוא מורה לספר להשאיר את הפאות. הספר מבין את זה. ומבית צדדה, וגם פאת הזקן. אז זאת אומרת, אז הוא מקיים את המצווה. כן? אז הוא מקיים את המצווה. אבל מכאן סמך למנהג, כן? זה כמו קיום מצווה מעשית, לא רק מניעת עליו, זאת אומרת בזמן הזה שהוא מסתפר, ומכאן סמך למנהג שעושים יום טוב ביום תגלחת הבן, ביום מלות לו ג' שנים, כיוון שזה כמו קיום מצוות עשה בפועל. כן, גם כותב בשאר הכוונות, כידוע, בדרושי פסח, דרוש י"ב, הוא כותב את זה ש... רב חיים מיטל כתב על האריזל שהוא בשנה אחת קודם שהלכתי אצלו רבי יונתן סגיש העיד לרב חיים מיטל שהוליך את בנו הקטן שם לקבר רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה, ויש בדבר הזה הערה גדולה ושמחה גדולה. אבל מתי הקיום של מצוות פאת הראש וזקן? בזמן שאדם מסתפר. בזמן שאדם מסתפר ועושה את זה כדין וכהלכה, ולא מגלח את מה שאסור בצורה שאסור, ולא מסתפר בצורה שאסור, אז הוא מקיים את המצווה. טוב, אומר בני סוסחור, אומר פה באיגרדי קלה, והנה אם זה הוא כך במצוות הנקראים לאווים במניין תרי"ג, כן? מה שיש לנו כל הלאווים הכתובים, מכל שכן באותם המנויים לאסין במניין תרי"ג, והם בשב ואל תעשה. אומר, יש מצוות שהם, מצוות עשה זה לא לעשות, כן? אמר, הם נחשבים מצוות עשה, אבל איך הם, מצוות עשה ודאי צריך כוונה, נכון? זה מילא לא תעשה, תגיד, המצווה היא לא לעשות, עצם זה שלא עשית, קיימת את המצווה. אבל מצוות עשה זה הרי פעולות של עשייה. יש מצוות של עשייה שהן פעולות של שביטה, שלא לעשות. הוא אומר, לדוגמה, כגון שביטה ממלאכה בשבת, שזה גם מצוות עשה שלא עושים מלאכה בשבת, אבל יש בזה גם קיום מצוות עשה של שביטה, על השביטה מעבודת השדה בשביעית. כלומר, זה גם מצוות עשה. עכשיו, זה מצוות עשה שאיך מקיימים את המצוות שבות הזאת, את המצווה של שביטה. הרי אין פה פעולה. זה חוסר פעולה. רק מה? זה לא יחשב לעשייה, אומר האיגרת דקאלה. זולת בהצטרפות העשייה הקודם לה בימים המותרים, נכון? כל השנים הוא עובד, ובעת העשייה יחשוב בלבבו בזמן שהוא כן עושה, היום אני עושה מלאכה זו, כי עדיין לא נאסרה בגזרת הבורא, וכשיגיע היום האסור אשבות. הנה, אומר, עשיית המלאכה הלזו, כשהוא עושה אז את המלאכה, שהוא כן עובד בשדה בימי השבוע, אבל הוא זוכר את זה שבשבת, את זה אני לא עושה. כן, הוא באמצע השבוע מוציא את הקולורבי מהסלט או מה שלא יהיה, ואומר, זה בורר. בסדר? אז אני לא, זה בשבס אני לא עושה את זה, אבל עכשיו אני עושה את זה. זאת אומרת, עצם זה שהאדם חי עם המושגים של שבת, בשבת זה מוקצה, בשבת שהוא כן עושה באמצע השבוע, אז העשייה הזאת עצמה הופכת להיות מצווה. עשיית המלאכה על הזו למצווה יחשב תכף כאילו עשה מצוות עשה מעשיות בפועל ממש, ונגמר את המצווה כשיגיע יום האסור וישבות ממלאכה. זאת אומרת, העשייה הזאת, ואחר כך השביטה, זאת אומרת, עצם זה שזה מונח בראש, מונח בזיכרון, כל הדברים, זה עצמו מביא את הקיום של שבת, והקיום של שמיטה בשלמות. מעניין לספר שראיתי באמרות טהורות של האדמו"ר מרח מסטריבקה מארצות הברית, מאמריקה, שהוא מספר שרב אהרון מבלז, רב אהרון מבלז היה יום אחד, הוא קרא לגבאי שלו, היה שם בבית שכשהוא גר בתל אביב, היה שם בבית, ליד הבית, היה חצר קטנה כזאת. והוא אמר לו, לך תביא, אני רוצה שתקנה מעדר, כלי עבודה, לעבודה בשדה. וטוב, אז הוא אמר, אז הוא הלך וקנה. הוא קונה, הוא מביא לרבה את הכלים האלה, אז הוא אומר, עכשיו אני רוצה שתעבוד עם זה בשדה. טוב, ורב אהרון מבלז, כן, שהיה אדם מאוד מאוד, כמו שאנחנו יודעים, פרוש ומנותק מהעולם בדרגת קדושה גדולה מאוד, היה מאוד עסוק עם זה, והוא היה ממש, הוא מספר, שהיה שואל אותו המון, כאילו, רגע, מה עשית היום בשדה? עבדת היום בשדה? מה עשית בשדה? מאוד עסוק עם זה, ומצווה עליו, תעבוד בשדה, תעשה בשדה, ויש כל מיני סיפורים סביב כן, סביב שדה ועבודה בשדה, והיה שם אגסים גדלו שם, היה סיפור פעם אחת שהגיעו חסידים מחוץ לארץ והביאו לרב אהרון מבלז לראש השנה כל מיני פירות לשהחיינו, והיו פירות מאוד יפים, והיה שם חסיד שלא היה לו ילדים, אז הוא הלך לחצר של הרבה, של הרב אהרון מבלז, כתב שם כמה אגסים שלא היו נראים טוב בכלל, והביא אותם, ואז הגבאי לא רצה לתת לו להגיש את זה, מה, מביאים פה פירות כל כך יפים, מה אתה מביא כאלה פירות שלא נראים טוב ולא זה, והוא נדחף וזרק את זה לכיוון רב אהרון מבלז ואומר לו, רב, זה פירות ארץ ישראל. ואז פירות ארץ ישראל, אז הוא לקח את זה וחיבב את זה, וגם אחר כך בליל ראש השנה, בלילה השני של ראש השנה, כשהיה את השחיינו, אז הוא, זה הפירות של ארץ ישראל, זה יותר מכל הפירות. ואז אותו אברך אומר לרב אהרון מבלז, אני צריך גם פירות. הוא רוצה פירות, הוא גם רוצה ילדים, הוא ברך אותו ונולדו לילדים. כך מביא את הסיפור. בכל מקרה, אבל שם היה את הפרדס הקטן הזה, שהיה ליד הבית של רב אהרון מבלז, וכל הזמן הוא היה, באמת הוא היה עסוק עם זה, גודל שם, לא גודל, ותגדל, ותעשה. ואז כשהגיע שמיטה, הוא אמר לו, הולך תביא את הכלים, סגר אותם, בשנה הזאת לא עובדים בשדה. זאת אומרת, זה היה רצה לקיים את מצוות שמיטה. עכשיו, בקיום הזה של מצוות שמיטה, זאת אומרת, גם כל העבודה הזאת בשנים בשדה, כמו שאנחנו לומדים פה באיגרת דקאלה, הכל הופך למצווה. עשיית המלאכה הזו למצווה יחשב תכף, כאילו עשה מצוות עשה, מעשית, בפועל ממש, רק שגמר המצווה זה כשיגיע יום האסור וישבות ממלאכה. לפי זה מסביר איגרדקאלה גם את הפסוקים בפרשת משפטים וגם את הפסוקים אצלנו, על זה אולי כן נעבור, נראה איך שהוא אומר את זה, אומר שש שנים תזרע, ושש שנים תזמור כמך, והספת את תבואתה, והשביעית תשמתנה, כן תעשה לקר בכלל את זיתך, אומר בעשייה הזאת יקרה לה למצוות השביעית, כשתעשה שש שנים, ותכוון שהיא מותרת עד שיגיע התור השביעי ותשבות, אז יחשב לך מצוות עשה שלמה, אומר גם אותו דבר בשבת, כל שבת וימי השבוע. ששת ימים תעשה מעשיך, תמיד התורה אומרת לך, ששת ימים תעשה מעשיך, ששת ימים תעשה מלאכה. אומר למה זה חשוב? ששת ימים תעשה מעשיך, בידיעה שביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, ואז אפילו מה שינוח שורך וחמורך, גם יחשב לך למצוות עשה מעליה. כל פעולה ופעולה שאתה עושה, במלאכה בשישה ימים, אם אתה יודע וזוכר שהיום אני עושה את זה, אבל שבת לא, הכל נהיה קדושה והכל נהיה מצווה. ולומר, לכן תמיד מתחלת מצוות שביתת שבת עם עשיית המלאכה בשישה ימים, כי זה גם נהיה מצוות עשה ברגע שיש שבת בסוף, וזוכרים אותו כל השבוע, ונגמרה מצוות עשה הזו כשמגיע את האסור, וישמור את עצמו בלא תעשה שלא יעשה כל מלאכה. וזה מסיים הפסוק במשפטים, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. מה זה ישמרו? שמרו, לא תעשה. אומר איגרדקאלה גם את הפסוקים בפרשת בהר. אומר, מתחיל, כי תבואו אל הארץ ושבת הארץ. אומר, דבר ראשון, אתם מגיעים אל הארץ, אתם מיד מתחילים עם מצוות שביתה. לא מתחילים מיד עם שמיטה, אבל עם שביתה, עם בית כן. איך מתחילים את זה, את המצוות עשה הזאת? על ידי שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, תעשו עבודה ומלאכות בשדה שש שנים, ותכוונו שכעת מותר לי בגזרת היוצר לעשות את המלאכה הזאת. ותגמרו את המלאכה, כי בשנה השביעית יהיה אסור. ושנת שבתון יהיה לארץ. אומר, בצורה כזאת יהיה הוויה ועשייה של השנת שבתון, גם בזמן הזה שהוא שב ואל תעשה, וזה אומר, וזה בלשון רבים, בלשון יחיד, הוא אומר כי זה תלוי בקידוש שמיטה, תלוי בבייסדין, בלשון יחיד, כי כל יחיד ויחיד מקיים מיד את התחלת המצווה כשהוא עושה את המלאכה בשש שנים באופן הזה, ואז כל מה שאדם יאסוף לצורך אכילתו ואכילת אנשי ביתו בכל השש שנים למצווה יחשב. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם הבעל הבית מכוון כזאת, בצורה הזאת שכל דבר הוא שואל את עצמו, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו לעשות או לא לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר שאני יכול לעשות, לכן אני עושה, אומר, במציאות כזאת, כל מה שיאסוף לצורך אכילת הרבים וירבה לאסוף, למצווה יחשב. והייתה שבת הארץ, לכם לאוכלה, כל מה שתאסוף יהיה לו קדושת שבת. וזה לכם, לך ולעבדך ולעמתך. והבן אומר, כאשר תדקדק תבין העניין לאשורו בעזרת השם יתברך, ועיין בספר המצוות לרמב"ם ולרמב"ן ומגילת אסתר מעניין מצוות עשה של השביתה. טוב, עד כאן דברי איגרדקאלה, מי שרוצה שיראה בפנים גם את הדקדוקים שלו ואיך זה נכנס בפסוקים, אבל מאוד מעניין היסוד הזה. ואני חושב שהיסוד הזה הוא נוגע לנו לעבודת השם באופן כללי, יצא לנו כמה פעמים לדבר על זה, על היסוד של איך לקבל קבלה נכונה בעבודת השם. וקבלה נכונה בעבודת השם זה כמו שאנחנו יכולים להשוות את הצורה שבה יסוד הדברים, יש לנו את זה במאה השילוח, בסדר? בוא נראה את זה בדברי המאה השילוח. המאה השילוח כותב על הצורה שהנחש, כן, מגיע ואומר לאדם ואשתו, אסור לכם לאכול מכל עץ הגן, אסור לכם לאכול. האם כשהוא אמר להם שאסור להם לאכול מכל עץ הגן, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, האם הוא שיקר או לא שיקר? האם הוא שיקר או לא שיקר? לכאורה נראה שהוא שיקר. הקדוש ברוך הוא אסר עליהם לאכול רק מעץ הדעת. מגיע הנחש ואומר אסור להם לאכול מכל עץ הגן. אומר המאה השילוח, האיש בצער, אומר האמת היא שהוא לא שיקר. הוא אומר כאן כן נקודה של אמת. מה הוא אומר? הוא אומר כך, בעצם, אחרי שיש את האיסור לאכול מעץ הדעת, כל עץ ועץ שהאדם ניגש לאכול ממנו, בסדר? הוא ניגש לאכול מהעץ, ואז הוא שואל את עצמו, רגע, זה עץ הדעת? העץ הזה מותר לי לאכול ממנו? העץ הזה הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול. אז הוא אוכל מהעץ הזה. זאת אומרת, הוא בעיקרון, רק דבר אחד מותר, אסור לו לאכול, אבל הוא מוגבל בכל דבר, הוא חי עם גבולות, כן, בכל עץ הגן, הוא לא יכול להתפשט בלי גבול, לקחת לעצמו כל דבר, כל דבר שהוא עושה, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, כן, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, את דבר התורה, האם מותר לי לאכול מהדבר הזה, או אסור לי לאכול מהדבר הזה, כשהתשובה היא, כן, מותר לאכול, רק אז הוא אוכל. זאת אומרת, הדבר הזה, זאת אומרת, הוא בעצם מוגבל מכל עץ הגן, למרות שעץ אחד. וזה יסוד גדול גם בכל עבודת השם, עבודת האדם. כשאדם רוצה לעבוד, אז אם הוא מקבל על עצמו משהו שיסגור אותו ויגדור אותו בהמון כיוונים, זה עוצר את הבן אדם וגם כל הזמן הוא מתנגש בקירות. לעומת זאת, אם בן אדם מקבל על עצמו קבלה, שהיא אומנם דבר אחד קטן שיהיה אסור לו לעשות, אבל הרבה פעמים הוא ישאל את עצמו, האם מותר לי לעשות או לא? זה הקדוש ברוך הוא מרשה לי, לכן אני עושה. זה יהיה המון פעמים מותר, אבל השאלה הזאת שהאדם לא חי בלי גבולות, עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצור לרוחו, אלא הוא שואל את עצמו מה הקדוש ברוך הוא אומר לי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ורק אז הוא עושה, זה לחיות עם גבולות, וזה מוביל את הבן אדם ומעלה אותו למעלה למעלה. לעובדה ולשומרה, מצוות עשה ולא תעשה, מכל עץ הגן תאכל ומעץ הדעת לא תאכל ממנו. זאת אומרת, עצם זה שיש את זה כן ואת זה לא, וכל דבר הוא שואל את עצמו, לפי היסוד פה של האיגרא דקלא, זה נפלא ממש. עצם זה שהוא שואל את עצמו אם כן או לא, זה הופך את האכילה מכל עץ הגן למצוות עשה, כמו שראינו כאן באיגרא דקלא, ואת זה שהוא לא אוכל זה מצוות עשה, ומצוות לא תעשה ועם כוונה. זה הגמר של הדבר, ההשלמה של שני החלקים האלה ביחד. סיפרנו בעבר שהרב שך, שאלו אותו בעבר, כשהתחילה תנועת התשובה, איזה מצווה מהמצוות היא המצווה הראשונה שכדאי שבעלי תשובה יקבלו על עצמם. שבת, ערת המשפחה, כשרות, תפילות, תפילים, יש הרבה מצוות. אמר הרב שך שהמצווה הראשונה שכדאי זה כשרות. אמר, למה? דבר אחד, כי זה, כן, אנחנו יודעים שמאכלות אסורות מטמטמים את הלב, אז עדיף לברוח מזה. דבר שני, הוא אמר, שכשרות פה בארץ ישראל, ברוך השם, כשרות בסיסית זה לא דבר קשה לשמור. ברוך השם, רוב המקומות יש כשר ויש בגישה מהירה אוכל כשר. אבל עצם זה שהאדם לפני שהוא מכניס משהו לפה, הוא עוצר ושואל את עצמו, האם מותר לי לאכול את זה? האם הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול את זה? ואז, התשובה היא כן, כן, בטח, אפשר. ואז הוא אוכל, זה עצמו מכניס אותו למציאות של לחיות עם חשבון ומקדם אותו להגיע ולקבל את כל המצוות בדרגות הכי גבוהות. והיסוד הזה זה בעצם, ברגע שהאדם עובד בשדה, 6 שנים תזמור כרמך, 6 שנים אספת את תבואתה והכל, אבל כשהוא זוכר שיש שמיטה, זה עצמו הופך את הדבר הזה לדרגה הרבה יותר גבוהה. האמת היא, אפשר להרחיב בזה לשתי הכיוונים, גם לכיוון חסידי, יש בפרי האורץ פרשת ויער, מסרנו על זה שיעור ארוך, גם הרעיון הזה משתלב, וגם דיברנו פעם שיעור על גדרי קדושת יובל, ושם יש את היסוד הזה מחזוניש, כרבחן כאן יסקי בדרך אמונו, שההגדרה ביובל בזמננו, כן, הקושיה של החזוניש, ההגדרה שיובל בזמננו, שיובל קיים, כי כל מחירה נעשית על סמך זה שיש הפקעה של יובל בהמשך, אז זה הקיום הכי גדול של יובל, אני לא אכנס, אבל זה באמת שתי הרחבות של הרעיון הזה של האיגרא דקלא לשתי כיוונים שונים, מי שרוצה שיעיין בזה, השם יתברך יעזרנו.